כל יחידה אמריקאית, אחרי שהיא מסיימת קרב, מה שהיא צריכה לעשות, זה לספור כמה חיילים היא הרגה. לכן צריך לנפח את המספרים. להגיד שנהרג אחד, להגיד שנהרגו שניים, נפחתי ב-100%. הרבה פעמים סופרים גם עבדות של אוכלוסייה אזרחית שנקלעת לקרבות, שמים את כולם בשורה, כולם נראים פחות או יותר אותו דבר, גם החללי הוויית קונג וגם הכפרים לבושים באותה פיג'מה שחורה, כמו שאמריקאים מכנים את זה, שמים אותם בשורה, מצלמים, והנה, אם הרגתי שניים, אז פתאום יש לי 15.
כרוח הביטוי שהיה נפוץ אז בקרב החיילים האמריקאים, If it's dead and Vietnamese, it's a Viet Cong. קשה למדוד הכרעה או ניצחון כנגד גרילה בפרמטרים מסורתיים של עולם המלחמה?
זה אחד הדברים הכי מתסכלים. במיוחד, אומה שהיא אומה סטטיסטית, תעשייתית, שבודקת הכל במספרים. אגב, אנחנו אותו דבר. אנחנו יודעים שאם ירו שני פצמרים או שתי רקטות על סדרות ואין נפגעים, אז יירו על איזו עמדת שמירה של החמאס. אבל אם יהיה טיל, רקטה ארוכת טווח על תל אביב, זה כבר משהו ששובר את הסטטוס קוו, וצריך לעשות איזושהי פעולה יותר גדולה. אם גם יארג מישהו בתל אביב, אנחנו אולי בעוד איזשהו מבצע מאוד מאוד גדול. יש פה תסכול.
שלום, היום בפודקאסט על המלחמה, הפודקאסט של המכללה לפיקוד טקטי. סגן אלוף במילואים גדעון שרב ודוקטור טל טובי ממשיכים לשוחח על מלחמות וייטנאם. בפרק זה הם עסקו באסטרטגיה אמריקאית, איך מודדים ניצחון והפסד מול גרילה, ומה הביא את הצבא האמריקאי להציב מעל 400 אלף חיילים בגזרה שרחוקה 13 אלף קילומטר מהבית. האזנה נעימה.
שלום דוקטור טל טובי.
שלום וברכה.
אנחנו ממשיכים את שיחותינו אודות מלחמות וייטנאם. סיימנו במבצע, את הפרק הקודם במבצע רם מתגלגל, ובשאלה אם ניתן להכריע מן האוויר. ואני רוצה לדבר איתך על האמריקניזציה המואצת של המלחמה. איך זה נראה מבחינת המספרים?
קודם כל אנחנו צריכים לזכור שרולינג טנדר זה מבצע שימשך עד נובמבר 68, ילווה את כל נשיאותו של ג'ונסון. ואולי לפני המיקרו, נסתכל רגע על המקרו. כשאנחנו מדברים על מלחמת וייטנאם, מה שאנחנו רואים בסרטים, זה את החירניק שמסתובב בג'ונגלים. זו באמת זירת מלחמה עיקרית, אבל יש עוד כמה זירות מלחמה בתוך מלחמת וייטנאם, הזירה של הפצצות על צפון וייטנאם, הפצצות על לאוס, במסגרת התקפות על נתיב הו צ'י מין, הזירה הימית, אבל באמת הזירה המרכזית, מה שכינית האמריקניזציה של המלחמה, זה אותם חיילים אמריקאים, אנשי מרינס, שהסתובבו בג'ונגלים ויחפשו את הקומוניסטים. אם אנחנו מסתכלים מבחינת מספרים, כשקנדי נרצח, יש בדרום וייטנאם קצת יותר מ-16,000 חיילים אמריקאים, ברובם המכריע יועצים, לא נלחמים, אבל אנחנו נראה כבר טייסי מסוקים, יותר ויותר חיילים שמשתתפים במלחמה, אבל לא יחידות אמריקאיות, אלא אותם יועצים שמצטרפים ליחידות דרום וייטנאמיות. המספר לא גדל כשג'ונסון, לא גדל מהותית כשג'ונסון נבחר, בסוף שנת 64, חודש אחרי הבחירות, אנחנו מדברים על קצת יותר מ-23,000 חיילים אמריקאים, קצת יותר נלחמים, אבל עדיין לא יחידות גדולות, אנחנו מדברים על גידול במספר הכוחות המיוחדים האמריקאים. שנה לאחר מכן, דצמבר 65, שנת הנשיאות הראשונה של ג'ונסון, יש כבר 184,000 חיילים אמריקאים, ופה אנחנו כבר יכולים לדבר על מלחמת וייטנאם האמריקאית, אותו אירוע שאנחנו רואים הרבה בתרבות הפופולרית. איך הגענו למספר הזה? למעשה, הפצצות על צפון וייטנאם במסגרת רולינג טנדר מביאים לכך שאמריקאים בונים הרבה שדות תעופה קטנים, בינוניים, בתוך דרום וייטנאם, שהם כמובן מטרות מאוד מאוד טובות להפציץ ממרגמות או לפגוע בהם, לפגוע במטוסים. ואמריקאים מתחילים לשלוח ממאי 65 יחידות אורגניות, גדודים, להגן על אותם בסיסים. שני הגדודים הראשונים שמגיעים במאי 65, הם גדודים של המרינס, שאמורים להגן על בסיס מאוד מאוד גדול בדרום וייטנאם, ליד עיר שנקראת דנאנג. ולמעשה להתחיל לחפש גם את האויב לפני שהוא יגיע אלינו. לשם כך, מפקד הכוחות האמריקאים בדרום וייטנאם, גנרל וסטמורלנד, מבקש עוד ועוד חיילים, לא רק כדי להגן על, על בסיסים אמריקאים, אלא גם לצאת ביוזמות התקפיות לשטחי הוויית קונג, ולחסל אותם בשטחים שלהם לפני שהם יפגעו במטרות אמריקאיות.
הזכרת את גנרל וויליאם וסטמורלנד, הוא האיש שבאמת מעצב במידה רבה את השנים הקריטיות, 1965 עד 1968, בצלמו הוא גם קובע את האסטרטגיה הצבאית, ואת שיטת ניהול המלחמה. בוא תספר לי קצת על וויליאם וסטמורלנד, בבקשה.
אני צריך להתחיל מהסוף. וויליאם וסטמורלנד, גנרל ארבעה כוכבים, מוגדק אחד הגנרלים הגרועים ביותר שהיו לאמריקאים. למה? כי הוא לא הביא הכרעה ברורה במלחמה, בניגוד לגנרלים אחרים שניהלו חזיתות, כמו מקארתור באוקיינוס השקט, מלחמת העולם השנייה, או אייזנהאואר, הוא לא הביא ניצחון. אחד הגנרלים מוגדרים כגנרל גרוע. אבל אם אנחנו מסתכלים קצת על הביוגרפיה שלו, על הניסיון הצבאי שלו, אז א', אנחנו יכולים לראות שהוא גנרל מאוד מאוד מוצלח, מסומן להגיע אפילו להיות היושב ראש המטות המשולבים, והניסיון שהוא צובר במהלך הקריירה שלו, הוא משתתף במלחמת העולם השנייה, הוא משתתף במלחמת קוריאה, יעצבו גם את תפיסת המלחמה, תפיסת האסטרטגיה, התפיסה האסטרטגית שלו, בשנים שהוא יהיה מפקד הכוחות האמריקאים בדרום וייטנאם. אז קודם כל הוא בוגר ווסט פוינט, מסיים את ווסט פוינט באמצע שנות ה-30, במקום ראשון בכיתה שלו. כמקום ראשון אתה יכול לבחור לאן אתה רוצה להתגייס, לצבא האמריקאי, אחרי שסיימת את האקדמיה, הוא רוצה להיות תותחן. זאת אומרת, הוא כבר נחשף לעוצמת אש, לעוצמת האש האמריקאית, ואלה התפקידים שהוא ימלא במהלך מלחמת העולם השנייה, שהוא יהיה קצין תותחנים, בדיוויזיות שונות במלחמת העולם השנייה, שאחד הדיוויזיות המעניינות זה דיוויזיה 82 המוטסת, הוא נחשף פה גם לניידות האווירית, לצד עוצמת האש, וזה מה שהוא יודע לעשות. בסוף מלחמת העולם השנייה, הגנרלים הגדולים של המלחמה, כותבים רשימה של קצינים בדרגת רב סרן, סגן אלוף, שמי יהיה בעוד 20 שנה גנרל ארבעה כוכבים, ואפילו יפקד על הצבא האמריקאי. וסטמורלנד נמצא ברשימה הסופית. זאת אומרת, הגנרלים שהוא היה תחת פיקודם, רואים אותו כדמות מרשימה, כדמות שתתקדם עוד הרבה במערכת הצבאית האמריקאית. אחד הדברים המעניינים לעיצוב האסטרטגיה, זה שמי שמפקד על הצבא האמריקאי בשנות ה-60, זה בוגרי מלחמת העולם השנייה בזירת אירופה. זירה של הרבה חיילים, הרבה אש, וזה בסופו של דבר מה שווסטמורלנד יודע לעשות. אם נמשיך קצת על הביוגרפיה שלו, הוא יהיה מפקד חטיבה, או מפקד צוות קרב חטיבתי במלחמת קוריאה, הוא יפקד על דיוויזיה המוטסת ה-101, הוא יהיה מפקד...
העיתים הצורכים.
כן, העיתים הזועקים, הצורכים.
הסקרים ריגלס.
אנחנו מכירים אותה מלהציל את אוראי ריין, מהסדרה אחים לנשק, מהסרט על וייטנאם, המבורגר היל, או זעקת הנשרים. התפקיד האחרון שלו, אחד התפקידים האחרונים שלו, הוא מפקד הכוח האסטרטגי של הצבא האמריקאי, הקורפוס ה-18, הוא מפקד ווסט פוינט, אבל זה לא בעד אחד. מי שמפקד על ווסט פוינט הוא גנרל שלושה או ארבעה כוכבים, בדרך כלל שלושה כוכבים, הוא מייצר במרכאות את האריסטוקרטיה הצבאית האמריקאית, את קצונת
דור העתיד של הפתיד.
את דור העתיד, למרות שאפשר להיות קצין אמריקאי בעוד כמה צורות, אבל זאת הצורה היוקרתית ביותר, להיות בוגר ווסט פוינט, זה גם עוזר בחיים האזרחיים. ואנחנו רואים שהשורת תפקידים שהוא עושה לפני שהוא מגיע לווייטנאם, זה מה שאנחנו יכולים להגדיר אצלנו מהו תפקידי ליבה, שבאים להכין אותך לתפקיד האחרון, יושב ראש המטות המשולבים, הוא גם גנרל צעיר, יחסית בגיל 40 הוא כבר גנרל, וצעיר בהגדרה האמריקאית, אולי אפילו מאוד, הוא עושה הרבה תפקידים מאוד מאוד חשובים, ואז מגיע לווייטנאם, שהניסיון שלו זה אש וניידות אווירית. עם זה הוא מגיע לווייטנאם, הוא דורש עוד ועוד כוחות, הוא מפקד הכוחות האמריקאית, זה מקיץ 64, הוא דורש עוד כוחות, כמו שאמרתי, לא רק להגן על בסיסים ועל הדרכים בדרום וייטנאם, אלא לצאת החוצה לג'ונגלים, לשדות האורז, ולחפש את האויב הקומוניסטי. כמו שאומר פורסט גאמפ בפרק בסרט המופלא על וייטנאם, הסתובבנו בג'ונגלים וחיפשנו מישהו בשם צ'רלי. זה בסופו של דבר מתמצא את המשפט הזה של פורסט גאמפ, את האסטרטגיה ממנה תיגזר הטקטיקה, צורת הלחימה של ווסטמורלנד. להסתובב בג'ונגלים, לחפש את האויב ולהשמיד אותו בעזרת עוצמת האש. מבחינת גידול מספר החיילים בדרום וייטנאם, במאי 65 כבר מגיעה חטיבה אורגנית של הצבא, באוגוסט יגיעו החטיבות הראשונות של הדיוויזית הפרשים הראשונה, ודיוויזיה מוטסת ה-101, וווסטמורלנד באמת יוציא אותם לאותם מבצעים שיחנו אותם בהמשך, ה-Search and Destroy, החפש והשמד. האירוע האחרון שמעצב את האסטרטגיה של ווסטמורלנד, זה מערכה שהתרחשה באוקטובר, נובמבר 65, בעמק, בגבול בין דרום וייטנאם לקמבודיה, עמק בשם יד רנג.
טל, אני רוצה לשאול אותך, כיצד קרב מעצב אסטרטגיה, אם תוכל לתת את הדוגמה של יד רנג, כי נדירים הקרבות שמשפיעים בצורה כל כך משמעותית, עד כדי כך שהם מעצבים את האסטרטגיה. בדרך כלל זה הפוך, האסטרטגיה אמורה לעצב את הקרב.
אני רוצה לחזק את השאלה שלך, ולהגיד שהקרב הזה גם יעצב את האסטרטגיה של הצפון וייטנאמי. זאת אומרת, זה רק מחזק את המשמעות החשובה של הקרב הזה, ונלך קצת, ניתן איזשהו רקע, בסוף 65, מפקד הכוחות הצפון וייטנאמי, גנרל זאפ, מבין שאם הוא לא יעשה איזשהו מהלך דרמטי להכריע את המלחמה, האמריקאים יצברו עוד ועוד כוחות ואין לו סיכוי. לכן הוא מתכנן באוקטובר 65 לפלוש מקמבודיה למותניים הצרות של דרום וייטנאם, לחלק אותה לשניים ומשם המאמצים צפונה ודרומה לכבוש את כל דרום וייטנאם. המוצבים האמריקאים שנמצאים סמוך ליד רנג מתחילים לדווח שהם רואים יותר מדי תנועה בג'ונגלים. וזה לא חיות, זה אנשים. וסמורלנד, או הפיקוד האמריקאי, המודיעין האמריקאי, לא מבינים את המשמעות של ההסתובבות הזאת. וסמורלנד שולח את הדיוויזיית הפרשים הראשונה, לבדוק מה קורה, ובמהלך ההסתובבות הזאת, של אותה דיוויזיה, יחידות קטנות אמריקאיות נתקלות בעוד ועוד כוחות צפון וייטנאמים, נכנסים אותם ללחימה, שאחד הקרבות הקשים ביותר, זו מערכה שמתנהלת בנובמבר 65, בין גדוד של הדיוויזית הפרשים הראשונה, לבין שלוש דיוויזיות צפון וייטנאמיות. הקרב הזה מתואר בסרט חיילים היינו, עם מל גיבסון. השלושה ימים האלה הם השיא של המערכה של כמעט חודשיים ביד רנג, וכתוצאה ממנה ווסטמורלנד מקבל אישוש סופי, שדפוסי הפעולה שלו הם נכונים.
אולי מקבל את האישוש הזה מכיוון ויחס האבדות בין האמריקאים לבין הצפון וייטנאמים ביד רנג, הוא כמעט 1-10?
הוא כמעט מדויק ל-1-10.
על כל חייל אמריקאי הרוג יש 10 צפון וייטנאמים הרוגים, ולכן בעצם זה משרת את אותה שיטה של בדי קאונט.
דבר ראשון זה משרת את השיטה הזאת של התשה, להרוג כמה שיותר ולהרוג יותר ממה שאתה הולך לגייס. דבר שני, הגדוד הזה שנקלע לאותו קרב, מחותר על ידי אלפי חיילים צפון וייטנאמים, אבל הוא לא מנותק, הוא מקבל אספקה מהאוויר, הוא מקבל סיוע ארטילרי, סיוע אווירי שמפציץ עמדות צפון וייטנאמיות מסביבו. לכן בסופו של דבר הגדוד הזה סופג אבדות, לא מעטות, אבל הוא לא מושמד. ובסמולנד אומר, הנה יחידה אמריקאית, שמקבלת את כל הסיוע הקרבי,
הדרוש,
הדרוש, מה שאנחנו יכולים לתת, אנחנו מגיעים ליחס עבדות, שאם נתמיד בו, אולי אפילו נצליח לשפר אותו, מ-1 ל-10, אנחנו בסופו של דבר ננצח, כי לנו יש משאבי כוח אדם כמעט אינסופיים, יותר מזה, יש לנו משאבים לוגיסטיים, בלתי נגמרים כמעט, ופה קצת אולי קצת סטטיסטיקות, אמריקאים מאוד מאוד אוהבים סטטיסטיקות, למשל מלחמת העולם השנייה, יפן וגרמניה הספגו 3 מיליון טון פצצות, צפון וייטנאם, דרום וייטנאם, לאוס, 8 מיליון טון.
וואו, זאת אומרת שמה שאתה אומר, שכמות החימוש שהוטלה על וייטנאם ולאוס, גדולה כמעט פי 3 מכמות החימוש שהוטלה על גרמניה הנאצית ויפן?
כן, וזה רק מהאוויר. אם אנחנו ממשיך עם סטטיסטיקות, ויש ספר שמדבר על סטטיסטיקות מווייטנאם, ויש שם דברים מדהימים, על כל חייל וייטנאמי, או חייל קומוניסטי, שאמריקאים ירו, הרגו, הסטטיסטיקה מראה שהוא ספג 1 מיליון כדורים. אם אנחנו מדברים על כחצי מיליון הרוגים במלחמה הזאת, אז עשו את החישוב
של כמה תחמושת.
וזה רק נשק קל, רק מ-M16. אנחנו מדברים על פגזים של ארטילריה וכל הדברים האלה. אנחנו רואים שסמוללנד הוא בגישה של מקנמרה הרבה, זה טוב, ויש לנו את ההרבה הזה, הכל כדי לחסוך חיילים. אם אנחנו מסתכלים על לוגיסטיקה, וזה מה שיש לווסטמורלנד מאחוריו כדי לתמור במאמץ שלו, הצבא הצפון וייטנאמי, כדי להילחם, הוא צריך בין 30 ל-40 טון בחודש. הצבא האמריקאי, כדי להילחם, צריך למעלה מ-16 אלף טון ביום. והאמריקאים אין בעיה להעביר את זה. כן, זה הבדל מאוד מאוד דרמטי. אבל האמריקאים אין בעיה להעביר את ההספקה הזאת, החייל האמריקאי מקבל את כל מה שהוא צריך, אין מחסור גורף בתחמושת, במזון, כל הדברים האלה, נקודתי, אולי בקרב, נגמרות המחסניות, אבל מהר מאוד הוא יכול להשלים אותם. אנחנו רואים שווסטמורלנד מתייחס למלחמה במושגים מתועסים. זאת אומרת, יש לי מלחמה, זה המפעל שלי, אני צריך חומרי גלם, זו אותה לוגיסטיקה מטורפת שהוא מקבל, ואנחנו, והמוצר הסופי, זה כמה שיותר חיילים קומוניסטים הרוגים.
הבעיה עם הגישה הזו, שוב, שמלחמה איננה מפעל או פס ייצור מדויק, שאתה יכול לחמת אותו. במלחמה יש תחבולות, במלחמה יש טקטיקה, במלחמה יש צד שני שרוצה להפתיע ולנצח.
אבל ההסתכלות של ווסטמורלנד זה מושגים עסקיים. אש, הרבה אש ועוד אש. כדי להרוג כמה שיותר, כיוון שצריך איכשהו למדוד הצלחה. ארצות הברית לא צריכה לכבוש את דרום וייטנאם, היא מגיעה לשם, היא נמצאת, היא לא צריכה להיכנס לדרום וייטנאם במהלך צבאי, כמו שהיא עשתה נגד צפון קוריאה, כמו שהיא עשתה נגד גרמניה. המלחמה לא נמדדת בכמה שטח כבשתי, כמה שטח הגדרתי שאני צריך לכבוש כדי לנצח, אני לא יכול להגיע לעיר הבירה, טוקיו, ברלין, נאסר על הצבא האמריקאי לפלוש לצפון וייטנאם, למרות שווסטמורלנד ממליץ לעשות מבצע, לא לנהל את המלחמה בדרום, אלא להעביר את המלחמה לצפון, בדרך כלל אמריקאים, לא בדרך כלל, במהלך ההיסטוריה האמריקאים מנהלים את המלחמות שלהם, מחוץ לארצות הברית, לא בתוך ארצות הברית, מלבד מלחמת האזרחים, כסוג של אנומליה, כל מלחמה אחרת בהיסטוריה, מ-1812 בעצם, היא מחוץ לארצות הברית. ולכן ווסטמורלנד רוצה להמשיך את הקו ההיסטוריה הזה, ולפלוש לצפון וייטנאם. ג'ונסון כמובן לא מרשה, פלישה לצפון וייטנאם, המשמעות היא כמו הפלישה לצפון קוריאה, הסינים התערבו, תזכור שב-64 לסינים כבר יש נשק אטומי, הסינים הם לא בדיוק ישמחו לראות עוד פעם חיילים אמריקאים, סמוך לגבול שלהם. לכן מה שנשאר לג'ונס, לווסטמורלנד, זה באמת אותה תפיסה של ספירת גופות, כדי לראות האם אני מצליח, וווסטמורלנד יש לו טבלה, יחידה שמראה יחס של 1 ל-5, כישלון. יחידה שמראה יחס של 1:25, החיילים מקבלים חופשות, פרסים, הקצינים מקודמים, החיילים מקבלים איתורים, שהממוצע הוא 1:10, 1:12, זה בינוני, בינוני פלוס. וזה השאיפה של ווסמולן, נגיע לאותו יחס של 1:10, 1:12, ולכן כל יחידה אמריקאית, אחרי שהיא מסיימת קרב, מה שהיא צריכה לעשות, זה לספור כמה חיילים היא הרגה.
מה הבעיה בשיטה הזו של ווסמולן?
הבעיה היא בעצם הקביעה שאתה צריך להרוג כמה שיותר, ולהגיע לפחות ליחס של 1:10, כדי שלא יהיו תחקירים, כדי שלא יהיו הדחות, דברים מהסוג הזה. הרבה פעמים אחרי קרבות, אי אפשר למצוא את הגופות, זה נמצא איפשהו בג'ונגל, הרבה פעמים הצפון וייטנאמים והווייטקונג יאספו את ההרוגים שלהם.
כדי להביא אותם לקבורה.
להביא לקבורה, אני כמובן לא יכול לספור את זה, ולכן צריך לנפח את המספרים. להגיד שנהרג אחד, להגיד שנהרגו שניים, נפחתי ב-100%. הרבה פעמים סופרים גם עבדות של אוכלוסייה אזרחית שנקלעת לקרבות, שמים את כולם בשורה, כולם נראים פחות או יותר אותו דבר, גם החללי הווייטקונג וגם הכפריים לבושים באותה פיג'מה שחורה, כמו שאמריקאים מכנים את זה, שמים אותם בשורה, מצלמים, והנה, אם הרגתי שניים, אז פתאום יש לי 15.
כרוח הביטוי שהיה נפוץ אז בקרב החללים האמריקאים, If it's dead and Vietnamese, it's a Vietcong.
כן, יש עוד הרבה ביטויים נוראים על השיטה הזאת, ועל מי הוא האויב, כפרי ביום, וייטקונג בלילה, זאת אומרת, כל אחד בכפר הוא אויב שלי, ולכן אולי לפעמים גם יש הצדקה לפגוע באזרחים, אבל הרבה פעמים, עצם התפיסה שאני צריך להביא בדוח, כמה הרגתי, והמספר הוא עלוב אולי, מכל מיני סיבות, אני עושה מנפח את המספרים, אבל מה שמעניין, שהדוחות האמריקאים, אנחנו אוספים את הכל, מדברים על כחצי מיליון הרוגים. שואלים את זאב כמה חיילים נהרגו לו אחרי המלחמה, הוא יגיד חצי מיליון. זאת אומרת, השיטה הזאת, למרות שהיא ניפחה, היא בסופו של דבר, ברמת המיקרו, היא הייתה שיטה נוראית. במקרו המספרים מתאזנים, בסופו של דבר.
אבל יש פה משהו די מדהים במה שאמרת עכשיו, והוא העניין שבעצם האמריקאים נמצאים בדרום וייטנאם כדי לעזור לאוכלוסייה של דרום וייטנאם, אבל אין להם שום בעיה אם לפגוע גם בכפריים בדרום וייטנאם, או לפחות לא במדינות הרשמית, אבל ברמת היחידות בשטח, כדי לנפח את מספר ההורים.
אז קודם כל יש עוינות, יש גזענות, יש כל מיני תפיסות פרימיטיביות נקרא לזה מול האוכלוסייה האזרחית. הביטוי שהאמריקאים משתמשים גוקס ודינקס, והתרגום אולי הדבר הקרוב ביותר, מלוכסנים, צהובים, למרות שהם לבנים, הווייטנאמים. הדברים האלה נובעים בסופו של דבר מהצורך להראות מספר הרוגים גבוה, התסכול שנובע מהדבר הזה, איך אני יודע אם אני מתקדם במלחמה? שוב, מלחמת העולם השנייה, אני צריך להגיע לברלין, איזשהו שם קוד לעיר הבירה, שברגע שאני נמצא בה, מלחמה תסתיים. אז אני יכול לבדוק כמה קילומטרים התקדמתי כל יום, כל שבוע, כל חודש, כמה אני קרוב או מתקרב לברלין, או לטוקיו, או לרומא.
זאת אומרת שקשה למדוד הכרעה או ניצחון כנגד גרילה בפרמטרים מסורתיים של עולם המלחמה?
זה אחד הדברים הכי מתסכלים. במיוחד, אומה שהיא אומה סטטיסטית, תעשייתית, שבודקת הכל במספרים. אגב, אנחנו אותו דבר. אנחנו יודעים שאם ירו שני פצמרים או שתי רקטות על שדרות ואין נפגעים, אז יירו על איזו עמדת שמירה של החמאס. אבל אם יהיה טיל, רקטה ארוכת טווח על תל אביב, זה כבר משהו ששובר את הסטטוס קוו, וצריך לעשות איזושהי פעולה יותר גדולה. אם גם יארג מישהו בתל אביב, אנחנו אולי בעוד איזשהו מבצע מאוד מאוד גדול. יש פה תסכול. אנחנו יכולים לראות את זה בעוד עוד דברים. תאונת דרכים של הרוג אחד, לא מקבלת אותה חשיפה כמו תאונת דרכים של 8 אנשים, מה שהיה בכביש הערבה. זה פותח מהדורות חדשות. תאונות דרכים, יש כל הזמן, סטטיסטיקה מראה, 6-7 הרוגים. לא עושים מזה עניין, אבל 7 הרוגים במכה, אנחנו אומה סטטיסטית, האמריקאים אומה סטטיסטית, אנחנו צריכים איכשהו לבדוק מה אנחנו עושים עם המספרים האלה.
אז לסיכום הפרק הזה, וזה באמת, זו תובנה מאוד מעניינת, שביחס לנניח מלחמות העולם, או המלחמות הקלאסיות, המלחמה בווייטנאם, משום שבעצם טבעה היא מלחמה נגד גרילה, היא שונה גם באופן שבו אתה בודק את מידת ההצלחה שלך, מהם הפרמטרים שלך בלחימה נגד גרילה.
השינוי הזה נובע באמת מתסכול של צבא סדיר, שרגיל למדוד מרחקים. איפה התחלנו?
קילומטראז'.
איפה אנחנו... כן, קילומטראז', כמה עשינו, איפה היינו בתחילת המלחמה, איפה אנחנו בסוף המלחמה. אנחנו יכולים להסתכל למשל, מלחמת יום כיפור, איפה התחלנו? הגענו 40 קילומטר מדמשק, ניצחון צבאי.
101 קילומטר מקהיר.
כן, 101 קילומטר מקהיר, ניצחון צבאי, כי איפה היינו ואיפה התחלנו. צריכה להיות חשיבה אחרת, הצבא הוא גוף שמרן, בוודאי הצבא האמריקאי, גוף מסורתי, והוא נמצא באיזשהו משבר, שכל ההתנהלות שלו עד אז, אפילו בקוריאה אפשר למצוא יותר משמעויות של מלחמה קלאסית מאשר מלחמה חדשה כזאת, או פרמטרים חדשים, למרות שמלחמת קוריאה מתחילה את התסכול הזה, מלחמת וייטנאם זה בוודאי, איך אני יודע אם אני מנצח. כיוון שהאמריקאים לא ימצאו את הדרך, וספירת גופות היא לא הדרך לבדוק ניצחון, אלא אולי להעלות את המורל, לתת את איתורים וויסקי לחיילים. אנחנו כשמסתכלים ברמה גבוהה, זה לא המדד הנכון. אבל איכשהו אני צריך למדוד. אני לא יכול למדוד איכותית, האם הכפריים תומכים בי. אין מדדים, למרות שאמריקאים ינסו לפתח גם מדדים כאלה. אני יכול לדעת כמה הרגתי.
תודה רבה.
בבקשה.
תודה שהזנתם לפרק, מוזמנים לשתף אותו, נתראה בפרק הבא של פודקאסט המלטק.